היי, ברוכים וברוכות הבאות לפינה החדשה, מחשבות על הפרק. המטרה שלי בפינה הזאת זה לחלוק איתכן תגובות מהשטח, תובנות שלי מהפרק, וגם ככה מדי פעם לחבר את זה לעולם האימון בשיטת סאטיה, שיטת אימון שאני מאמנת בה, וזהו לענייננו. השבועיים חלפו מאז שהוצאתי את הפרק קפטניות או לא להיות. התגובות לפרק היו מגוונות. היו כאלו שממש אהבו ושאהבו מזה השראה. יש כאלו שאפו על רעיונות מסוימים ולרעיונות אחרים הם ממש התנגדו. יש כאלו שהרגישו הקלה כשהן שמעו על האופן שבו ענת מתייחסת לתפקיד, כי זה כמו נתן להן תוקף לאופן שבו הן פועלות. ועכשיו הן מרגישות שהן יותר בטוחות בעשייה שלהן. בכל מקרה זה היה פרק שעורר מחשבה, אני מבסוטית על זה שזה עורר ככה הרבה תגובות, כי זה הרעיון של הפודקאסט. להכיר עוד זוויות, עוד אפשרויות, עוד דרכים להיות, להבין למה אני מתחברת, למה פחות, מה בא לי לאמץ, מה עכשיו אני מבינה יותר טוב על עצמי, לדעת מה נכון לי, מה לא נכון לי. וזה בעצם מייצר יותר בהירות, וזה מאפשר עוד קצת יותר היכרות ודיוק של עצמנו מול הדברים שנאמרים. ועכשיו אני אשתף מה ככה התובנות שלי מהפרק. אתן יודעות, אני מעולם לא הייתי קפטנית, אבל זה עדיין מאוד חידד לי כל מיני דברים מפרספקטיבה של שחקנית בקבוצת כדורשת, וגם כיום כמאמנת של קבוצת כדורשת. בשיחה עם ענת, היה רגע שאמרתי לה משהו בסגנון של, אז את פשוט מחליטה ואין הצבעות, אין התייעצויות, ואז היא דייקה אותי ואמרה, אני כן מתייעצת, אבל בסוף צריך מישהי שתקבל החלטה. וגם באופן שבו היא תיארה את שיטת הדמוקטטורה, ככזו שבה מקשיבים לרצונות, לחוות דעת, לרגשות, אבל מחליטים לבד. התיאורים האלו חידדו לי ככה משהו לגבי תקשורת בין אנשים. אוקיי? אחד הדברים שהכי יוצרים קצר בתקשורת בין אנשים, זה הדרך שבה אנחנו מקשיבות. ולמה הכוונה? בסאטיה אנחנו קוראים לזה לתת מקום לצורך, לעומת לתת מענה לצורך. זאת אומרת, לבוא בגישה שנותנת מקום לצורך ולא גישה שנותנת מענה לצורך. לפי מה שענת מתארת, היא מקשיבה לצרכים, לרצונות, לרגשות של השחקניות בקבוצה, והיא באה לשם בגישה שהיא רואה אותן והיא רוצה לתת להן מקום. היא לא מרגישה בשום שלב שהיא חייבת לתת להן מענה. וזה מאוד משחרר אותה ממאבקים, כי היא לא עסוקה בלהדוף את הבקשות, או לקחת צעד, או לפשר. אוקיי, אני מקווה שקצת יותר ברור למה הכוונה בין, מה ההבדל בין לתת מקום לצורך לבין לתת מענה לצורך. כי אם אני מראש מקשיבה בגישה שעצם ההקשבה מחייבת אותי לספק תשובות, זאת אומרת לתת מענה לצורך, זה אומר שאני צריכה עכשיו להסכים או לא להסכים, לקחת צד כלשהו. ואז אוטומטית אני נדרכת ומתחילה מאבק כבר בתוך עצמי. אוקיי, אני הולכת להקשבה כשאני במאבק עם עצמי, וזה מאבק שמקרין החוצה. כי ברגע שאני באה בגישה כזאת, כל מה שיגידו לי שמנוגד להחלטה שאני רוצה לקבל, או לדעות שלי, אני ארגיש צורך להילחם באותה דעה. אוקיי? זה דורש ממני המון אנרגיות, ואני לא מעט ראיתי קפטניות שהן מותשות, מותשות מרוב שהן מרגישות צורך להסביר את עצמן, לתקף את ההחלטות שלהן, להתחשב בכולן, להיזהר, לא לפגוע בזו, באחרת, והן מתייסרות על כל החלטה שהן מקבלות, ואפילו הן חוות תוקפנות הרבה פעמים משחקניות והאשמות. בקיצור, חוויה שמהר מאוד עשויה להידרדר לטראומה של ממש. וזה הכל בתפיסה, כי האפשרות שענת הדגימה היא הקשבה בגישה שמשחררת אותי מלתת מענה. כלומר, זה בסדר שיהיו דברים שמנוגדים לתפיסה שלי, לדרך שלי. אני יכולה להתעניין בזה, להסתקרן. אני מקשיבה רק לשם ההקשבה. אין לי שום אג'נדה שאני צריכה עכשיו להחזיק בה. אני מקשיבה. ותנסו לדמיין ככה את עצמכם מקשיבות ממקום כזה. אתם יכולות להרגיש את כמה זה משחרר, כמה חופש יש בהקשבה כזאת, כמה מקום זה מאפשר, וכמה זה יכול לקרב בעצם ולשמור על היחסים בקבוצה. ואם נסתכל רגע על נקודת מבט של שחקנית, אז זה מאפשר חוויה לשחקנית שהקפטנית רואה אותה ומקשיבה לה. ואז החוויה שלי כשחקנית, אחרי שהקשיבו לי, גם אם אני לא מסכימה עם ההחלטה, אבל לפחות הייתי מוקשבת, זו חוויה הרבה יותר נעימה. הרי אם נסתכל על החיים בצורה בוגרת, אין סטריליות. זה לא שתמיד קורה מה שאנחנו רוצות. וכשקורה מה שאנחנו רוצות, יש סבירות די גבוהה שיהיו בסביבה שלנו כאלו, שזה לא מה שהן רצו. וההבדל המהותי באיך נחיה בשלום עם החלטה שהתקבלה עבורנו, תהיה באמת הרבה פעמים תלויה בחוויה שלנו מול מי שקיבלה את ההחלטה. אם חוויתי שיש לי חופש להשמיע את הקול שלי, יהיה לי הרבה יותר קל להשלים עם הדברים, מאשר אם בחוויה שלי נעדפתי או אין לי בכלל אפשרות להשמיע אותי. זאת תובנה אחת, או תובנה שאספתי, זה החשיבות של תאום הציפיות בין הקפטנית לשחקניות בקבוצה. וגם האפשרות שתיאום ציפיות אפשר לעשות בכל שלב, ואין איזשהו זמן נכון שאם לא עשיתי את זה בתחילת העונה, אז עכשיו זה עבוד, ואני צריכה להיות עם ההחלטות שקיבלנו בתחילת העונה עד סוף העונה. או אם עשיתי תיאום ציפיות, אבל כל מיני דברים השתנו מאז, ואז אני לא נעולה על זה שעכשיו אני לא יכולה לשנות שום דבר. זאת אומרת, זה בסדר לעשות שוב תיאום ציפיות במהלך העונה. זה מדגים גמישות, זה מאפשר עוד פעם שיח, ובעצם מדייק. אנחנו, זה בסדר שאנחנו נדייק את עצמנו כל הזמן. יש איזשהו משפט שהולך איתי, ואני מאוד מאמינה בו, זה שהעיקרון היחיד שאני נצמדת אליו, זה לא להיצמד לאף עיקרון. כלומר, צריך גמישות בחיים. נסיבות משתנות, דברים משתנים, ולא תמיד מה שהיה מאוד עקרוני לי בשלב מסוים בחיים, ימשיך להיות עקרוני לי בהמשך. ותובנה אחרונה זה שבסוף, בסוף, בסוף, הכל זה מנטלי. כל התמודדות בחיים שלנו היא התמודדות מנטלית. את הפעולות בתיאוריה אנחנו יודעות. מה אנחנו אמורות לעשות או מה אנחנו היינו רוצות לעשות, ומה שמפריע לנו בדרך זה המחשבות שלנו, הפרשנויות שלנו, הביטחון שלנו, רמת החוסן והמסוגלות שלנו לפגוש אתגרים בחיים. ולהיות קפטנית מאמת אותנו גם באלף וגם בעין עם החוסן המנטלי שלנו. להיות קפטנית דורש ממני להבין מה אני רוצה, איך אני רוצה לחוות את הכדורשת. זה דורש ממי שהופכת להיות קפטנית להיות שלמה עם הדרך שלה. כי כשקפטנית שלמה ובטוחה בדרך שלה, אז הקושי והעומס הופכים לאתגרים שהיא מוכנה להם ומסוגלת לעמוד בהם, בלי להרגיש שהיא משלמת מחיר כבד. וזה מה שככה חוויתי מהפרק הזה עם ענת וניצן. עד כאן התובנות שלי. שתפו אותי, מה התובנות שלכן? מה חשבתן? מה אהבתן? איך הפרק השפיע עליכן? איך אתן חוות את תפקיד הקפטנית? אתן יכולות לעשות את זה בתגובות לפוסט, אם בא לכם תעלו סרטון בקבוצת הפייסבוק שלנו, תמציאו מים, כל דרך שבא לכן, שעולה על דעתכן, שמתאימה לכן, ושאתן מוכנות ורוצות לשתף בה, אתן מוזמנות לעשות את זה ולעלות. ממש ממש בא לי שקבוצת חיות כדורשת תהיה קבוצה חיה ולא רק מהפוסטים שאני מעלה. אז יאללה, מי מרימה את הכפפה? עד כאן הפינה, מחשבות על הפרק, שולחת לכן המון אור ואהבה, ונתראה בפרקים הבאים.